כולנו נוהגים להתיר נדרים בערב ראש השנה. יש כאלה שמתירים את הנדרים שלהם, יש כאלה שהם דיינים שהם מתירים לאחרים את הנדרים. ואנחנו נבחון מה המהות של התרת הנדרים, מה הכוח של התרת נדרים. הגמרא במסכת חגיגה, במשנה במסכת חגיגה אומרת, נדרים זה לשונה של המשנה, נדרים, היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. כלומר בתורה לא כתוב מפורש שאפשר להתיר נדרים. היתר נדרים אין להם, הם פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. רש"י מפרש התרת נדרים שאמרו חכמים, שחכם מתיר את הנדר, מעט רמז יש במקרא, ואין על מה לסמוך, אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבעל פה. זאת אומרת, בתורה שבכתב לא כתוב. ומסתמה שיש לזה טעם, מפני שהתורה רוצה שאדם ישמור על דבריו, אדם מבטיח משהו, צריך לעמוד מאחורי ההבטחה שלו. אדם מתחייב למשהו, צריך לעמוד מאחורי מה שהוא אמר. התורה לא רצה לכתוב שיש יותר לנדרים, רק ברמז. אבל לכתחילה בעצם, כל מה שאדם אומר, מוצא שפתיך תשמור. צריך לשמור על הדברים. לא יחל דברו, ככל היוצא מפי ויעשה. אז בכל זאת, מה המקור בתורה? הגמרא שמה במסכת חגיגה אומרת, בסופו של דבר, אם מביאה את דברי הרב, אמר רב יהודה אמר שמואל, לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל אחרים מוכלים לו. הדיוק לא יחל דברו, הוא בעצמו אינו יכול לחלל את דברו, אבל אחרים מוכלים לו. נראה את לשונו של הרמב״ם, ונראה שהרמב״ם גם כן רוצה להשמיע לנו בתוך דבריו את העניין הזה, שזה לא כל כך פשוט להפר... להפר את דבריו של האדם. הרמב״ם בלכות שבועות בפרק ו' הלכה א', הרמב״ם אומר, מי שנשבע שבועת ביטוי וניחם על שבועתו, וראה שהוא מצטער אם קיים שבועה זו, ונהפכה דעתו לדעת אחרת, הוא לא רוצה כבר לשמור על השבועה, או שנולד לו דבר שלא היה בדעתו בשעת השבועה, וניחם בגללו, או שהוא מתחרט, או שיש לו פתח. הרי זה נשאל לחכם אחד או לשלושה אדיוטות, ובהלכה ב' אומר הרמב״ם, ודבר זה אין לו עיקר כלל בתורה שבכתב, אלא כך למדו ממשה רבינו מפי הקבלה, שזה שכתוב לא יחל דברו, שלא יחלל הוא בעצמו דרך קלות ראש בשעת נפש, כעניין שנאמר וחיללת את שם אלוקיך. אבל אם ניחם וחזר בו חכם עתיר לו. שימו לב, זאת אומרת, לא יחל דברו שלא יחלל בעצמו דרך קלות ראש ושעת נפש. אמרת משהו, לא שם למה שאמרת, מה זה מחייב אותך, זה לא בסדר. חייב אדם לקיים את דבריו. כמו וחיללת את שם השם אלוקיך. הביטוי הזה נמצא בחילל, לא יחל דברו. אבל בכל זאת אם הוא נלחם וחזר בו, חכם מתיר לו. יכול להיות התורה נתנה פתח רק ברמז, וחכמים ביארו לנו את הרמז הזה. זאת אומרת שאפשר להתיר נדרים על ידי חכם. אז נראה את דברי הגמרא במסכת נדרים בדף כ"א עמוד ב'. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב אסי, אין חכם רשאי להתיר אלא כאין ארבע נדרים הללו. כסבר אין פותחים בחרטה. כלומר, דעתו של רב יהודה אמר רב אסי, שאפשר להתיר נדרים, אבל לא בחרטה, אלא רק בפתח. מה ההבדל בין חרטה לפתח? חרטה, פירושו של אמר שאדם נדר, נגיד, הוא התלהב, החליט, לשוב בתשובה, לטענות, שני וחמישי, כל שובבים. אחר כך הוא ראה שזה קשה לו יותר מדי, וזה בא על חשבון הלימוד, אז הוא מתחרט. לא שבטעות הוא נדר, הוא לא אז הוא חשב שיש לו כוח, עכשיו הוא חושב שזה קצת יותר מדי דרישה מעצמו, הוא מבקש להתיר את הנדר, זה דרך של חרטה, דרך של פתח, זה שהוא פתאום הוא מתבונן, שהוא לא ידע את התוצאות של, של ההתחייבות שלו, שזה יגרום לו, למשל, ניתן איזו דוגמה, הוא נדר שהוא יתענה שני וחמישי, ככה וככה ימים, והוא שכח שיש לו פדיון הבן של הנכד שלו, והוא כהן. הוא גם, הוא יכול לבדות, אז הוא צריך לשתות יין בפדיון הבן, כי זה הסדר של פדיון הבן. אילו היה זוכר את זה, לא היה נודר. זאת אומרת, כשהוא מתברר לו שבעצם משהו היה, הוא שכח איזה נתון אחד בשעה שהוא נדר, ואילו היה זוכר את הדבר הזה, לא היה נודר. אז זה פתח, שבעצם יש כאן טעות, מקצת של טעות. זה לא טעות גמורה, כאילו זה היה טעות גמורה, אז זה ארבע נדרים שכן, שאדם בכלל לא התכוון אליהם. אבל כאן זה קצת טעות. אז פתח, אז הוא בא ואומר, הייתי שאני נדרתי, והחכם מתיר לו את הנדר. אז יש אפשרות של חרטה, יש אפשרות של פתח. הרב יהודה אמר אבסי אומר שרק מתירים בפתח ולא בחרטה, כי חרטה זה לא מספיק, לא סיבה מספקת להתיר את הנדר, רק פתח. מסקנת הגמרא במסכת בדף ב' עמוד ב', אמר רב ואמר רב נחמן, הלכתה פותחים בחרטה ונזקקים גם לאלוקי ישראל, זאת אומרת אפילו בחרטה של שבועה, לא רק של נדר. וזאת המסקנה של הגמרא. אם כי הר"ן כאן אומר שיש הגיונים ואחרים שמאוד החמירו לא להתיר כל כך בקלות נדרים. שאדם לא יזלזל ב... כלומר, ירדו לכוונתה של התורה, כמו שהסברתי מקודם, שאדם צריך להיות אחראי על דיברו. מה אתה, שאתה אומר, אתה צריך לעמוד מאחורי זה. ולכן החמירו, בשבועות החמירו יותר, בנדרים פחות, ויש, ואם אדם פעם אחת התירו לו והוא עוד פעם נדר, אז בכלל לא רוצים להתיר לו. זאת אומרת, לא כל כך להקל בהתרת נדרים, ככה הראשונים נוטים לומר, אלא צריכים להכביד על הבעל להישאל כדי שלא ידור נדרים. טוב, אז אנחנו הבנו את הדבר, הבנו את ההלכה למסקנה שכמו שאנחנו אמרנו, שזאת ההלכה וגם הרמב״ם מביא את זה למעשה, ההלכה בהלכות שבועות פרק ו' הלכה ה', אומר הרמב״ם, כיצד מתירים? יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלושה אדיוטות, אם אין שם מומחה, הוא אומר, אני נשבעתי על כך וכך וניחמתי. אילו הייתי יודע שאני מצטער בדבר זה עד כה, או שירה לי כך וכך, לא הייתי נשבע. ואילו הייתה דעתי בית השבועה כמו אתה, לא הייתי נשבע. החכם או גדול, או גדול השלושה, אומר לו, כבר ניחמת? והוא אומר, כן, הין. חוזר ואומר לו, שרוי לך, מותר לך, מוכו לך. אבל אם אמר לו, מופר לך, אם הוא אמר לו מופר, אז זה לא טוב. חכם לא יכול להפר את הנדר. או נקרא שבועתך, וכל כיוצא בעניין זה. לא אמר כלום. שאין מפר אל הבעל או האב. אבל החכם אינו אומר אל לשון נתר ומחילה. כאן הרמב״ם מדייק שצריך להיות לדעת איך להתיר נדרים. אם יושב אדם שלא יודע איך להתיר נדרים, יגיד מופר לך, לא הותר הנדר. או נקרא שבועתך, לא נותר הנדר. צריך להגיד לשון היתר או לשון מכילה. אנחנו צריכים להתבונן בדבר הזה. זאת אומרת, יש כאן פעולה מיוחדת איך הנדר מבוטל. איך הוא, זה צריך להיות לשון היתר או לשון מכילה. אני מתבונן בדברי הרמב״ם בפרק י"ג מלכות נדרים הלכה ב'. שם הרמב״ם אומר הרמב״ם מדבר כאן על הפרת נדרים, אבל בינתיים הוא גם מזכיר את ההבדל בין הפרת נדרים ובין התרת. הפרת נדרים, לא דיברנו על זה, הבעל יכול להפר את נדרי אשתו. אישה נדרה, ולא כל הנדרים, נדרים שבינו לבינה, או נדרים של עינוי נפש, או האב יכול להפר את כל נדרי ביתו, ביתו נערה שנדרה הנדרים, או סמוך להיותה נערה ונדרי הנדרים, והאבא שומע, הוא אומר לה, מופר לך, מבטל את כל הנדרים. גם הבעל יכול להפר את נדרי אשתו בנדרים שבינו לבינה, או שבנדרים שיש בהם עינוי נפש, הוא יכול להפר. כיצד מפר? אומר מופר, או בטל, או אין נדר זה כלום. וכיוצא בדברים שעניינם עקירת הנדר מעיקרו. אבל אם הוא יגיד האבא או הבעל יגיד מחו לך או מותר לך, זה לא עובד. האב צריך להגיד מופר. החכם צריך להגיד מחול. ולשונו של הרמב״ם, שאין האב והבעל מתיר כמו החכם. אלא עוקר הנדר מתחילתו ומפירו. כלומר, הוא מפר את הנדר, הוא עוקר את הנדר מתחילתו, כאילו לא היה נדר, ומפר אותו. אבל מה עושה הבעל? מה עושה החכם? החכם הוא לא עוקר הנדר מתחילתו ומפירו. החכם הוא מוחל. מה ההבדל? משמע מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם כאילו אומר שהפרת נדרים זה כאילו מסלק את הנדר כאילו לא היה, עושה מעיקרו. ומשמע מכאן, אבל החכם לא מעיקרו הוא הוקיר את הנדר, זה לא כוח של הפרה של הבעל, אלא החכם הוא רק מכאן והלך, הוא עכשיו מוחל. ככה משמע פשטו דברי הרמב״ם. שואל הכסף משנה. זה ממש ההפך מדברי הגמרא. הגמרא במסכת נזיר אומרת שאם שואל את הגמרא, בעל מי גז גייז או מי עקר עקר? מה עושה הבעל בהפרת הנדר? האם הוא חותך את הנדר, שמכאן ואילך הנדר לא קיים, אבל מקודם היה נדר, עכשיו הוא חתך אותו, הוא גזז אותו, לא קיים, או שהוא עוקר אותו מלכתחילה? נפקא מינה. מה נפקא מינה? נפקא מינה, אם אישה נדרה בנזיר. היא אומרת, הרי אני נזירה. מה היא החברה שלה שמעה את זה? גם אני. אומרת, גם אני נזירה, כמוך. בא הבעל, שמע שהיא נדרה בנזיר, אומר, לא, לא מסכים. הוא אומר לאישה הראשונה, מופר לך. אז האם האישה השנייה, היא כבר נתבטלה ההתחייבות שלה, כי היא קשרה את הנדר שלה בנדר של הראשונה. אז אם בעל מי גז גייז, מהרגע שהוא שמע זה נגזז, אבל מקודם היה הנדר, אז האישה היא תפסה בנדר, במקודם, כן? היא התפיסה במקודם, אז זה בסדר. אז השנייה היא נזירה והראשונה לא נזירה. אבל אם הבעל עוקר את הנדר מקרו, אז לא היה בכלל נדר. אז מה שהאישה התפיסה, השנייה התפיסה בראשונה, זה לא תופס בכלל. זאת הבעיה שהגמרא דנה בה, והגמרא מכריעה שבעל מי גז גייז. לא שהוא לא עוקר את הנדר מתחילתו כלשונו של הרמב״ם, שהוא עוקר הנדר מתחילתו ומפירו. לא כן הדבר. כך שואל הכסף משנה. הוא שואל לאידך גיסא. משמע מדברי הרמב״ם, שזה רק, שהבעל עוקר מקרו, אבל האב, אבל החכם הוא לא עוקר מקרו. וזה גם נגד הגמרא. הגמרא במסכת כתובות אומרת, שאדם קידש אישה. הוא אומר לה, הרי את מקודשת על מנת שאין עלייך מומים. היה לה מומים, אבל היא הלכה לרופא אחר כך, והוא ריפא אותה ועכשיו אין לה מומים. היא לא מקודשת. כי בשעה שהוא קידש אותה, הוא התנה איתה על מנת שאין עלייך מומים, והיה עליי מומים. אז, אז זה לא... אז זה לא קידושין, כי הוא היה תנאי שלא יהיה מומים. אבל אם הוא קידש אותה ואמר לה, על מנת שאין עליך נדרים. והיא הלכה לחכם, היה לה נדרים. אבל היא הלכה לחכם, והוא התיר לה את כל הנדרים. היא מקודשת. למה? כשהחכם התיר את הנדרים, הוא עקר אותה מההתחלה. הוא סילק את הנדרים כאילו לא היו. כשאדם חכם מתיר את הנדר, פירושו של דבר שהוא אומר, הנדר היה טעות, זה לא היה נדר, זה לא חל הנדר. אז בשעה שהוא קידש אותה, עכשיו התברר למפרע שלא היה לה נדרים. זאת אומרת, ההפך ממש ממה שמשמעותו של דברי הרמב״ם שקראנו עכשיו בפרק י"ג, שהפרת נדרים זה מכאן ולאבא. מתי שהבעל מפר, הוא גוזז. בעל מי גז גייז, והתרת נדרים של החכם, הוא מבטל את הנדר, כאילו זה היה נדר טעות, ולא היה בכלל נדר. הכל היה בטעות. ההפך מדברי הרמב״ם. עוד יותר קשה, שהרמב״ם עוד מחדד את לשונו של הרמב״ם, היא מחודדת יותר בפירוש המשניות ברמב״ם. איפה זה מובא כאן פירוש המשניות? סימון. נראה לי. אני לא רואה. זה דווקא חשוב להראות את זה. הנה. בפרק י' במשנה האחרונה אומר הרמב״ם, באופן כזה, חכם שאמר בלשון בעל, ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום. לשון ספרי, חכם מתיר, ואין בעל מתיר, בעל מפר ואין חכם מפר. לפי שעניין הפרה, ביטול השבועה מעיקר, כאילו לא הייתה כלל. אתם שומעים? הוא אומר, הפרה זה ביטול השבועה מעיקר, כאילו לא הייתה כלל. וזה לא יעשינו זולתי האב והבעל, לפי מה שנתבהר בתורה ובש"ס. ועניין השאלה לחכם, שאנו קוראים אותה היתר נדרים, הוא שיתיר השבועה נקשרת והמחויבת והסתלק דינה מן העתיד. וזה לא יעשינו זולתי חכם מומחה, או שלושה אידיוטות. שימו לב, לשונו של הרמב״ם, פה בפירוש המשניות, שהפרת נדרים זה ביטול השבועה מעיקר כאילו לא הייתה. אבל הגמרא מסקנתה שבעל מי גז גייז. ולא בעל מי עוקר את הכל. ולעומת זה, התרת נדרים, הוא אומר, אנחנו, שיתיר השבועה נקשרת והמחויבת והסתלק דינה מן העתיד. כאילו רק מן העתיד הוא מסלק את הדין שלה, ולא מעיקר. ממש ההפך ממסקנת הגמרא, ולא רק ההפך ממסקנת הגמרא, ההפך מדברי הרמב״ם בעצמו. הרמב״ם בעצמו אומר אחרת ממה שאנחנו מבינים בפירוש המשניות. הרמב״ם אומר, בהלכות נדרים, בפרק י"ב, הלכה י"ט, אומר הרמב״ם, נדרה ועברה על נדרה קודם שיפר לאביה, או בעלה, אף על פי ששמע בו ביום, והפר לה, הרי זה חייבת. על דבר שעברה בו, עם מלכות מלכות, עם קורבן קורבן. לפני שהבעל שמע, היא עברה לנדר, ועכשיו הבעל שמע ואמר, מופר לך, אומר הרמב״ם, היא חייבת על מה שעשתה. מכאן הוא לאבא, נקר הנדר, אבל לא למפרע. זה ההפך ממה שאמר בפירוש המשניות. לכאורה. צריכים להגיד לכאורה, זה לא יכול להיות שהרמב״ם סותר את עצמו, אבל בלשון שאנחנו רואים ברמב״ם, גם בהלכה וגם בפירוש המשניות, הוא אמר כי שהפרת נדרים עוקר, הוא עוקר את הנדר מעיקרו. וכאן הרמב״ם לא אומר כך. ואותו דבר לגבי החכם. לגבי החכם, החכם שמתיר את הנדר, אומר הרמב״ם שהוא מתיר את הנדר מעיקרו. זאת אומרת, נסתכל בפרק ו' הלכה י"ח ברמב״ם, בהלכות שבועות, והרמב״ם אומר, מי שנשבע שבועת ביטוי להבא, ושיקר בשבועתו, הוא עבר על השבועה, כגון שנשבע שלא יאכל פת זו ואכלה, ואחר שאכלה, קודם שיביא קורבן, אם היה שוגג, או קודם שילקה, אם היה מזיד, ניחם, מתחרט, אחרי שהוא אמר על הנדר, על השבועה שלו, הוא מתחרט, ניחם. אומר הרמב״ם, ונשאל לחכם, ויתירה לו, הרי זה פטור מן הקורבן, או מן המלכות, ולא עוד אפילו כפתו ללקוט, הוא כבר קשור לפני, ואז הוא אומר, אני רוצה להישאל לחכם, ואז הוא נשאל, והחכם יתיר לו את הנדר, או בפתח או בחרתה, ויתירו לו קודם שיתחילו להלקותו, הרי זה פטור. זאת אומרת, ההפך ממש, הרמב״ם לגבי החכם, הוא מתיר את הנדר מעיקרו, והבעל מפר את הנדר מכאן ולהבא. אלה דברי הרמב״ם. ממש לא כלשונו של הרמב״ם בלכות בפירוש המשניות, וגם לא בפשט הפשוט של ההלכה שהוא אמר בהלכה בפרק י"ג. אז כדי להבין את הדברים האלה, אני רוצה קצת שאנחנו נבין יותר טוב את גדרי התרת נדרים. המוארית מביא בשם המבית, אבא שלו, שהוא אומר שחכם יכול בפתח להתיר לעצמו את הנדר. זאת אומרת, הוא לא צריך ללכת לבית דין, אם יש לו פתח, אז הוא יכול להתיר לעצמו. למה? כי כל עניינו של הפתח זה בעצם לברר שהנדר היה בטעות. לא צריך להתיר אותו בכלל, כי הוא היה בטעות. לא צריך לעשות איזו פעולה שמבטלת את הנדר או את השבועה. כי זה בעצם לא חל, כי זה היה טעות. רק חכם בעצמו רואה שהוא בטעות נדר, אז הוא יכול להתיר לעצמו. ומה שחכם צריך ללכת להתיר אצל חייל, זה רק מדרבנן. אבל מדאורייתא חכם יכול להתיר לעצמו. זה רק בהתרה כמובן. זאת אומרת, זה רק בפתח, בחרתה שהוא מתחרט, הוא לא יכול. אבל בפתח הוא יכול בעצמו להגיד, טעיתי, זה לא נהדר, זה הכל היה בטעות, זה לא נהדר. חכם, אבל מדרבנן הוא צריך ללכת לשאול. הוא מביא ראיה. שמעון הצדיק לא היה אוכל אף פעם אשם נזיר. למה? כי הוא לא רצה לאכול אשם נזיר, הוא חשב, שמה אשם נזיר מביא נזיר שנטמע. ואז הוא צריך להביא קורבן אשם, ועוד פעם להיות נזיר מחדש כל ימי נזירותו. אדם לא תכנן לעצמו שהוא יהיה נזיר יותר מ-30 יום. הוא קיבל עצמו נזירות 30 יום. פתאום זה מתארך לו, מתחרט, ולא רוצה ומתחרט על זה. אז שמעון הצדיק חשש שאנשים מתחרטים. ואם הם מתחרטים, אז הנזירות לא נזירות. ואז השם תלוי, השם הזה שהוא מביא, זה חולין לעזרה. זה בכלל לא השם. אני לא רוצה לאכול מזה. חוץ מאשר אותו נזיר שבא מן הדרום, שהוא צדיק, הוא בטח לא מתחרט, הוא, כל הנזירות שלו הייתה על מנת לגמור את הנזירות ולתת את שערות היפות שלו לקורבן כזה, אז הוא אכל נזיר, נזיר שלו. אבל שער נזירות לא רצה לאכול. למה? כי אולי זה חולין לעזרה. מה זאת אומרת חולין לעזרה? אדם נדר בנזיר, אם הוא לא הלך לחכם שיתיר אותו, הוא נשאר נזיר. מה זאת אומרת? הוא התחרט. אז מה התחרט? כל עוד שהוא לא נשאל, אז נזירות נזירות. והשם הוא השם כשר. כנראה שהגמרא חושבת שאם אדם מתחרט, אז זה באמת כבר מבטל את הנזירות, אם באמת היה בטעות. אז הנזירות בטלה, בלי שללכת לשאל לחכם. כן, ראיה כאן לדברי המבית. ככה מביא המוארית, ראיה לדברי אביו. הוא בעצמו לא מסכים לדברי אביו, אבל הוא מביא את הראיה הזו. אז על כל פנים, פגשנו על הדעה שאומרת, שלהתיר נזירות, להתיר נדרים בפתח, זה בעצם מתברר שזה טעות, וחכם יכול בכלל להתיר לעצמו, ומה שהוא צריך ללכת להתיר זה רק מדרבנן. אני רוצה להביא עוד איזה דוגמה נוספת, זאת אומרת, ראינו הבדל בין חרטה לפתח. פתח זה טעות, רק צריך מי מברר את זה החכמים, וחרטה זה לא טעות. חרטה עכשיו הוא מתחרט. זה בוודאי צריכים שחכמים יתירו, זה לא יכול להיות מותר לעצמו, אלא זה גדר אחר. זאת אומרת, יש כאן הבדל בין התרת נדרים, אם זה בא מסיבה של חרטה או מסיבה של פתח. הגמרא, הר"ן בדף כ"ז מביא עוד נפקמינה בין חרטה ובין פתח. הוא מביא את דברי הרמב"ן, דף כ"ז עמוד א', כתב עוד הרמב"ן, ואפילו במשנה, סליחה, אפילו במשנה כאן בסוגיה שם מדברת, אם אדם נדר, אסר על כולם, ואחר כך יברר שיש לו, שאביו ניצא בתוך הכולם הזה, אז אם תלוי איך הוא חוזר בו, אז על כל פנים, זה לא ניכנס לנו, לסוגיה, כי זה לא נוגע לנו, אלא הוא אומר, דווקא בנדר שהותר על ידי פתח, שדומה קצת לנדרי טעות, וכיוון שיש טעות בנדר, בטל כולו. כלומר, נדר שהתירו אותו, נדר שבטל מקצתו, בטל כולו. הכלל הזה, שנדר שבטל מקצתו, בטל כולו, הוא כלל רק בפתח. הוא לא כלל בחרטה. כך רוצה להגיד הרמב"ן. כיוון שיש טעות בנדר, בטל כולו. אבל התירו בחרטה, אין כל הנדר התניתר. אלא משהו מתחרט בו בלבד ניתר. אבל תוספות כתבו, זה אפילו ניתר בחרטה, כיוון שחכם מוכר הנדר מעיקרו, מכיוון שהותר מקצתו, הותר כולו. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת בין הרמב"ן ובין התוספות. הרמב"ן אומר, נדר שהותר בחרטה, לא הותר כולו. נדר שהותר בפתח, הותר כולו. מה ההבדל? נדר שהותר בפתח זה נדר טעות. אז כל הנדר הוא בטל. בטעות הוא נדר, הוא בטל. אף על פי שהטעות הייתה בדבר מסוים, אבל על כל פנים, אנחנו אומרים, היה כאן הנדר בטעות, נדר שבטל מקצתו, בטל כולו. אבל אם הוא מתחרט, אז הוא מתחרט מחלק מהדברים, הוא לא מתחרט מהכל. אז אנחנו, בחרטה, אנחנו אומרים ש... לא אמרין נדר שבטל מקצתו, בטל כולו. אני רוצה להסביר את ההבדל. כי בחרטה זה מחילה. זה לא בירור שהנדר לא היה נדר. אתה עכשיו מתחרט, אתה חייב משהו, אתה חייב לקיים את הנדר. אנחנו מוכלים לך. חכם יכול למחול על החיובים שלו. אם זה גדר של מחילה, כן? גדר שמחילה, אז למשל, אם אדם חייב 100 מנה, ואז המלווה יכול להגיד לו, אני מוכל לך 50, הוא לא חייב למחול לו על הכל, אפשר למחול על חלק, יש כוח לחכמים, אותו דבר. אם זה מושג של מחילה, אתה מכור לך, התחייבת משהו, התחייבת לעשות ככה וככה וככה, יש כוח לחכמים להגיד, מכור לך, מכור. אם זה מכור, אפשר למחול על חלק, לא חייבים למחול על הכל. נפקמינה גדולה לדינה. נפקמינה גדולה. המחלוקת הזאת, ראשית כל, היא מחלוקת גם מובאת בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, בסימן, ביורה דעה, סימן רש חפתת, סעיף א', מובאת המחלוקת הזאת. יש אומרים, דלא אמרין הנדר שותר מקצתו ותר כולו. אלא כשניתר על ידי פתח, אבל על ידי חרטה, לא. כלומר, בחרטה לא אמרינן מותר מקצת, מה שאתה מתחרט, מחו לך, מה שאתה לא מתחרט, לא. ויש אומרים, אפילו ניתר וחרטה, נמי, אז גם כן נותר כולו. מחלוקת, מובד בשולחן ארוך. בפתחי תשובה, בסעיף קטן ב', הוא מביא דברי תשובה חוות יאיר, שהוא אומר, אדם נודר לטענות שני וחמישי במשך שנה. צדיק גדול מאוד. שני וחמישי במשך שנה הוא יצום. מפני אונס או שמחת מצווה, או צער שירה ביום אחד, הניח להתיר נדרו. נאי דהותר כולו, מכל מקום לא הפסיד שכרו למפרע, וגם לאבא יכול להישאר כמנהגו על קבלתו הראשונה. כך אומר חוות יאיר. אומר מביא פתחי תשובה, נראה הטעם, דסביר ענן, כי יש אומרים בסימן רש חפתה, דלא אמרין הנדר שהותר מקצתו, אלא כשניתר על ידי פתח, אבל על ידי חרטה לא. כלומר, כיוון בחרטה לא הותר כולו. נפקא מינה, אני רוצה שתבינו את העניין הזה. אדם נדר להתענות כל השנה כולה בשני וחמישי. הערך של תענית הוא רק שיש קבלה. אם אדם סתם צם יום אחד, לא קיבל לעצמו, זה לא תענית, לא נחשב תענית. רק קיבל לעצמו משעת מנחה מקודם, ואז הוא יתענה על פי הקבלתו, הוא יכול לקבל כבר להרבה ימים פעם קבלה אחת, לא צריך לקבל כל פעם מחדש, אבל כל פעם קיבל על עצמו להתענות כך וכך ימים, אז כל הימים שהוא התענה נחשבים לימי תענית. עכשיו פתאום מתברר לו שהוא לא יכול להתענות תענית אחת מהתעניות האלה, בגלל שמחה שיש לו משהו כזה. אם עכשיו ישאל על הנדר, הוא יפסיד את כל התעניות שהוא התענה עד עכשיו. אז זה תלוי איך יתירו לו את הנדר. זה מה שהוא אומר כאן. אם יתירו לו את הנדר בדרך של חרטה, אז הוא יתחרט, על מה שהוא יתחרט, יתחרט, על מה שלא יתחרט, לא יתחרט. אבל אם יתירו את זה, מתירים את הנדר בדרך של פתח, אז הכל נעקר. אז למען דאמר שחרטה, לא אמרין הנדר תותר מקצתו, תותר כולו, באמת הוא ניצל מההפסד של כל הנדרים, כל התעניות שהוא התענה. אבל למען דאמר השני, כל הקבלה שלו התבטלה, כאילו לא, וכל התעניות שהוא נתענה, זה היה בלי קבלה. יכול להיות שחוות יאיר אומר, אף על פי כן, זה כן נחשב. אבל בעצם מצד הפשט, אז לא, רק לפי הדעה הזאת שאומרת, שחרטה, זה חרטה, לא אמרין, נדר שותר מקצתו, הותר כולו. אז זה נפקא מינה חשובה מאוד. אז אם כן, פגשנו עכשיו שני הבדלים בין חרטה לפתח. אמרנו שפתח יש דעה של המוארית, המבית, שבכלל, כיוון, זה נדר טעות. וחכם יכול אפילו להתיר לעצמו, זה בטל מעצמו בעצם. חכם רק מברר את זה, שהיה לו טעות. אלא הוא צריך מדרבנן להתיר את זה, ללכת לחכם. ושיש הבדל בין חרטה, אבל לא בחרטה. בחרטה ברור שצריך על ידי חכם. כי זה לא נדר של טעות, לא היה טעות. עכשיו הוא מתחרט, אבל זה לא טעות. ויש נפקא מינה נוספת, המחלוקת הזאת של הרמב"ן והתוספות, שהיא מחלוקת בשולחן ערוך. אם הותר מקצתו, הותר כולו. למאן דאמר לרמב"ן, אז נדר שהותר בפתח, הותר מקצתו, הותר כולו. מפני שכל הנדר היה בטעות. אבל נדר שהותר בחרטה, אז לא הותר כולו. אנחנו שומעים כאן גדר, שהגדר של של התרה בחרטה הוא מכילה. מחול, מחול לך. זאת אומרת, אתה התחייבת משהו, מחול לך. עכשיו אני חושב שזה מקרב אותנו להבין את הכוונה של הרמב״ם. מה הוא מגדיר הרמב״ם? מה עושה פעולת ההפרה ומה עושה פעולת ההתרה של חכם? מה ההבדל מן ההפרה של בעל להתרה של חכם. הרמב״ם אומר כך, התרה של חכם זה מכילה. היה פה התחייבות, וכיוון שהוא עכשיו מתחרט, או אפילו יש לו סיבות לחשוב שזה לא היה צריך להתחייב, לא משנה, פתח או חרטה, אבל כל פנים יש סיבות כאן למחול לו. והפעולה של החכם זה פעולה של מכילה. הוא מוכל על כל ההתחייבות. אתה התחייבת, הוא מוכל גם למפרע. זאת אומרת, מכילה, כשאדם מוכל על חוב שחייבים לו, הוא מחול. אדם ובנדר, המכילה היא גם כן אותו דבר. הוא אפילו עבר על נדרו. הוא עבר על נדרו. הוא נדר שהוא לא יאכל, ואחר כך הוא אכל במזיד. ואז הוא בא להתיר את הנדר, ובא להישאל אל החכם. החכם אומר, מחו לך, מחו לך. כך יש כוח של התורה. התורה נתנה לו כוח. להגיד מחו לך, מה מחו? מחו על העבירה שעשית. מחו לך. זאת אומרת, זה כל התרת נדרים זה מכילה. זה מכילה. המכילה היא לא מסלקת את ההתחייבות, כאילו לא הייתה התחייבות. הייתה התחייבות, אבל יש מכילה עליה. לא שנעקרה התחייבות מההתחלה. היא לא נעקרת, כי הייתה התחייבות. עכשיו הוא מוכל. הוא מוכל למפרע. הוא מוכל על כל מה שהיה, אבל זה מחול. זה גדר של מכילה. זאת אומרת, עכשיו מה המכילה? זה מה שמתכוון הרמב״ם, שהוא אומר שההתרה היא בעצם לא עוקרת את הדיבור שלו שהוא אמר את הנדר. היא לא עוקרת. היה התחייבות. אי אפשר להתכחש לזה. אבל ההתחייבות הזאת נמחלה. הפרה זה אחרת. הפרה, הוא עוקר את הדיבור שלה. היא אומרת, האישה, היא נדרה שהיא לא תאכל תאנים. שומע את זה הבעל, או יכול להיות משהו שקשור בעינוי נפש. שומע את זה הבעל, אומר, אני לא מסכים. מופר לך. אין לה, הוא עוקר את ההתחייבות שלה. כלומר, הוא לא מוכל על ההתחייבות, אלא הוא עוקר את הדיבור. אתה אמר, אבל מה, הכוח שלו לעקור, זה רק בשעה שומע. בשעה שומע, הוא עוקר את הדיבור. מה שאמרת מעכשיו ואילך, עקור כאילו לגבי מה ש... מהרגע שאני שומע, זה איננו קיים. אני רוצה לבסס את הדברים שאני אומר. זאת אומרת, הסברנו, ראש כל, הסברנו את ההגדרה. גדר של התרת נדרים זה גדר של מכילה. גדר של הפרת נדרים זה הכרת הדיבור. המכילה, פירושו של דבר, הייתה התחייבות. וההתחייבות הזאת היא נמחלה. המכילה זה לא שלא הייתה התחייבות. היא כן הייתה התחייבות. לכן, באמת, קריאת ספר, זה הרבי, הוא אומר שאם אדם מתיר את הנדר, אף על פי כן יש לו קצת נעונש. למה? כי זה, אתם יודעים, מכילה זה לא דבר צודק. הוא היה חייב. אדם היה חייב כסף. ובא האדם ומחל לו. הוא מחל לו, אבל בעצם הוא היה צריך לשלם. רק הוא ויתר לו. אז זה לא על פי הדין האמיתי. הפי דין האמיתי, הוא היה צריך לשלם. אז כאן משהו לא... זה לא על פי הצדק, זה על פי החסד, כן? לא על פי הדין. כשאדם מוכל, הוא לא חייב למחול. אז לכן יש קצת עונש. אם אדם נדר, ואף על פי שיתיר את הנדר, הוא אומר, יש קצת עונש. כך אומר הקריאת ספר. זה מובן אם אנחנו אומרים שזה מכילה. אם אנחנו נגיד שהנדר בכלל התברר שהוא היה טעות ולא היה נדר, למה שיהיה עונש על זה? זה פשוט היה טעות, זה לא היה נדר. אבל אם אנחנו מגדירים את זה כמכילה, אז אנחנו מבינים שבאמת, כי המכילה זה לא דבר על פי הדין, זה דבר לפנים משורת הדין, אז זה לא מעודר, זה לא דבר שלם, אז יש קצת, נשאר קצת עונש. זה בהתרת נדרים. אבל בהפרה, בהפרה הבאה, כשהוא אומר לה, מובר לך, מאותו רגע ואילך, שום דבר. עקר, מעיקר את הכוח שלה לנדור, אבל הכוח הזה שנדרה הוא לא עקר, הוא לא עקר, הוא עקר מההתחלה מכאן ולאבא. זה מה שהרמב"ם מתכוון. הוא עקר את הדיבור שלה, הוא נעקר. אני רוצה להסביר, להביא קצת, לבסס את דברי הרמב"ם. הראש בפרק שישי, בסימן ג', מביא ירושלמי חשוב. אך הייתה בירושלמי. זה הכלל. רבי שמעון אומר משום רבי יהושע, כל דבר שיש לו מתירין, כגון תבל, מעשר שני, הקדש וחמץ, לא נתנו להם חכמים שיעור, אלא מין בבינו בכלשהו. כלומר, יש לנו כלל. מה הדבר הזה אסור היום? יכול להיות שמחר אפשר להתיר אותו. אז זה דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, תקנו חכמים, אין לו ביטול. אפילו באלף לא בטיל, מין במינו. נדר זה דבר שיש לו מתירים? יכול להישאל. האם זה נדר של דבר שיש לו מתירים? בוא תשמעו את הירושלמי. שואל הירושלמי את השאלה הזאת. ואילו מנדרים, מה את עביד? מה אתה עושה מנדרים? מה את עביד לאון? כדבר שיש לו מתירין, או כדבר שאין לו מתירין? מסתברא, מי עבדינן כדבר שיש לו מתירין? אתה נתאמן, חכם עוקר את הנדר מעיקרו. כלומר, וכיוון שעוקר אותו מעיקרו, נמצא שלא נאסר מעולם. לא עבד דבר שיש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין היה אסור היום, ומחר הוא מותר. אבל אם הנדר, אם הוא נשאל הנדר וזה עוקר את הנדר, כאילו לא היה נדר בכלל, אז זה לא דבר שיש לו מתירים, אומר ירושלמי. לא היה פה אסור אפילו. ממה נפשך, אם זה אסור, אם ההתרה של הנדר זה עקירה של מעיקרו, אז זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים, כיוון שעוקר אותו מעיקרו, נמצא שלא נאסר מעולם, ולא עביד דבר שיש לו מתירים. אמרי, אין עוקרו, אלא מכאן ולאבא. כלומר, עיקר העיקור מכאן ולאבא, שהרי היה אסור עד עתה, ואף על פי שעוקרו מעיקרו, מכל מקום, היה אסור עד היום. אילכה חשי דבר שיש לו מתירים. כלומר, נדר זה נחשב דבר שיש לו מתירים, הרי כשאתה מתיר אותו, אתה מבטל את כל הנדר. לא, אבל זה בדרך של מכילה. זה לא כשאתה מברר שלא היה נדר. אילו היית מברר שלא היה נדר בכלל, זה לא היה נקרא דבר שיש לו מתירין, כי לא היה אסור בכלל. אבל הוא היה אסור, ועכשיו אתה בא והתארת אותו, אבל התארת אותו מעיקרה. כלומר, התארת אותו לחלוטין. מחלת לו על כל מה שהיה, לא רק מחלת מכאן לאבא. לא משנה, אבל עכשיו מחלת. קודם שמאכלת זה היה אסור. עכשיו נמחלו על ידי החכם. אז זה כן דבר שיש לו מתירים. זאת אומרת, הירושלמי סובר שהתרת נדרים היא דרך של מכילה, היא לא דרך של ביטול הנדר כאילו לא היה. זה דרך של מכילה. דרך של מכילה זה עכשיו זה נמחלו. אמנם שנמחלו למפרע, אבל לא שלא היה. היה, אבל עכשיו נמחלו. זה הרמב״ם. זה המקור של הרמב״ם. שהתרת נדרים זה דרך של מכילה. ולכן זה לא נחשב עקירה של מהשורש, של הדיבור, אלא זה עקירה של החוב של ההתחייבות. מנפקא מינה לדינה. אם אדם נדר שבעוד מרחל מראש חודש אב, הוא לא יוכל בשר בן כה וכה, אסור לו, לספרדים מותר לאכול, הוא אסר לעצמו מראש חודש אב עד תשעה באב לאכול, ליהנות, כן, לא לאכול דברים שמעבר למינימום שהוא צריך לאכול. עכשיו, לפני שהגיע ראש חודש אב, הוא מתחרט. הוא אומר, למה אני אין לי כוח ל... קיבלתי על עצמי דברים שאחר כך קשה לי מאוד לעמוד בזה. הוא בא לחכם. החכם אומר, סליחה, אני לא יכול להתיר לך. הוא לא הגיע ראש חודש אב, אתה עוד לא חייב שום דבר. אני לא יכול למחול על דבר שלא, שאם אין חוב, אי אפשר למחול אותו. החוב נוצר, ייווצר בראש חודש אב. החוב עכשיו לא נוצר. אתה אמרת שמראש חודש אב אתה תעשה את המגבלות באכילה שלך. אבל אז כשיעבור ראש חודש אב, אני יכול למחול לך. אבל עכשיו, עד עכשיו לא. ככה הלכה נפסקת, ככה רמב"ם פוסק. אדם לא יכול למחול על חובו, למחול על נדר, החכם לא יכול למחול על נדר, אלא אם כן הנדר כבר חל בפועל. אבל הבעל, אם האישה נדרה את נדר כזה, והיא אמרה שמראש חודש אב היא תוכל רק פת במלח, ולא יותר שום דבר, עד תשעה באב, ושומע את זה הבעל, היום הוא שומע את זה עכשיו, עוד לא ראש חודש אב, הוא אומר, מופר לך, אז ההפרה חלה. איך ההפרה חלה? הרי עדיין הוא עוקר את הדיבור. זה ההבדל בין החכם ובין הבעל. הבעל אומר, הדיבור שלך, הדיבור כבר היה קיים. ההתחייבות עוד לא חלה, אבל הדיבור שלה, הנדר שלה עכשיו, היא נדרה אותו כבר. אז אם, אז האב והבעל, הם עוקרים את הדיבור. הדיבור הזה של ההתחייבות הזה, הוא נעקר. זה מה שמכוון הרמב״ם להגיד שהוא עוקר מקרוב, כי זה הולך על הדיבור, לא על ההתחייבות. הבעל אומר, מה, דיבר דבר כזה? לא שווה כלום הדיבור שלך. מהרגע שהוא אמר, מופר לך, מאותו רגע, כאילו הדיבור הזה לא כבר, אין לו כוח לפעול יותר. הוא עקר את הדיבור. אז לכן הוא יכול גם להפר עוד לפני שההתחייבות חלה בפועל. הדיבור הזה חייב אותה משהו, אבל עדיין לא חייבת. אז בעל הוא עוקר, זה מה שמתכוון הרמב״ם, עכשיו אנחנו מבינים טוב, למה הרמב״ם אומר שהוא עוקר מקרו, כי הרמב״ם, כי הבעל הולך על הדיבור. אני רוצה גם להסביר, הבעל לא מתחשב בסיבות. מכילה זה דבר, זה דבר אחר, יש סיבה, אני מתחרט, אז זה... האישה לא מתחרטת, היא לא רוצה, היא רוצה להמשיך את הנדר, אבל הבעל מפר אותו, לא, בלי התחשב, בלי סיבה, לא מתחשב. מה הוא מפר? הדיבור שלך, שהתחייב אותך, דברים כאלה, אני לא מקומן. יש לי הכוח לעקור את הדיבור הזה. הכוח שלו הוא עכשיו. הוא לא יכול לעקור מה שהיה כבר, אבל עכשיו הוא עוקר את הדיבור של אז. אז זה מה שהרמב"ם מתכוון. שבה הבעל עוקר מעיקר, הוא עוקר את הדיבור. ולכן, כיוון שהוא עוקר את הדיבור, אפילו לפני שההתחייבות חלה, אז זה חל. לעומת זה, החכם, הוא לא עוקר את הדיבור של הנדר, הוא עוקר את ההתחייבות. וההתחייבות עוד לא הייתה, כי כל הכוח של החכם זה למחול, ולמחול אפשר רק אחרי שיש חיוב, אפשר למחול. זאת אומרת, זה מתכוון הרמב״ם, שזה עוקר מעיקרה, והחכם לא מעיקרה, כי זה מכילה, וזה מכילה על ההתחייבות, וזה על הדיבור. כלומר, החכם מבטל את ההתחייבות, מוכל על ההתחייבות, והבעל הוא עוקר את הדיבור. טוב, אז הבנו עכשיו את ההבדל בין הפרה והתרה. ובהתרה בעצמה ראינו שיש מחלוקות, תלוי איך מתירים, אם מתירים מחמת חרטה או מחמת פתח.